לעמוד על משהו רעיון שקשור לפרשה וקשור ליום המסוים הזה שאנחנו נפגשים בו, יום הספירה למזיין לעומר. תחילת העניין במה שנאמר בתורה הקדושה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, התורה מבטיחה הרבה הבטחות. רש"י אומר לנו בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. העמל של התורה הוא זה שמקנה את כל מה שנאמר בפרשת בחוקותיי. לא בדיוק ברור למה התורה מגדירה את העניין של עמל בתורה בהגדרה של בחוקותיי תלכו. לא המילה בחוקותיי מסבירה, מגדירה דווקא את התורה. לתורה יש המון הגדרות. יש את התורה עצמה ויש את משפטי התורה. החוק שבתורה הוא בדרך כלל המגדיר של העניינים שלא ניתנו להבנה שכלית. זו מערכת חוקים, כמו שרש"י אומר לאל, דברים שאומות העולם מונים את עם ישראל עליהם. חוק, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי ואי אתה רשאי לערער אחריה. כך שלמעשה החוקים שבתורה פחות קשורים להגדרה של עמל התורה. עמל התורה הוא בדרך כלל במשפטי התורה, בעניינים שקשורים לשכל האנושי, ליכולת להקשה, להקשות, לתרץ, לפלפל, להתעמק. אז אנחנו לא בדיוק מבינים למה התורה בחרה בתיבה חוק כדי לבטא את הנושא של עמל התורה. אנחנו גם לא מבינים בדיוק את מה שנאמר אם בחוקותיי תלכו. למה נבחרה הפעולה של הליכה כדי לבטא את הנושא של עמל תורה? מה כל כך קשה לכתוב בתורה אם בתורתי תעמולו? ואז היינו פותרים את כל הבעיות ולא היינו צריכים לא תורס כהנים ולא רש"י. למה צריכים לכתוב בחוקותיי תלכו ולחכות שרש"י יצטט את התורס כהנים שהכוונה עמל תורה? אם זה עמל תורה, אז תכתוב עמל תורה. מה כל כך קשה לדבר ישר כשאפשר לדבר ישר? בחוקותיי תלכו. אנחנו לא מבינים את ההגדרה של החוק ולא מבינים את ההגדרה של תלכו. אלה הם הדברים שקשורים לפרשה שאנחנו אמורים לקרוא בשבת הבא לנו לטובה. אנחנו היום ספרנו את הספירה של המזיין לעומר. כל ספירה עם הבחינה שלה. ספר חידושי ערים על התורה, והרעיון מופיע גם באחד מספרי המקובלים הספרדים שקדם לחידושי ערים במאה שנים. הם אומרים דבר מאוד מעניין. בפרקי אבות בפרק השישי התנא מונה ממחת דברים שהתורה נקנית בהם. כדי שבן אדם יקנה את התורה הוא צריך לקנות אותה בממחת קניינים. אומר החידושי ערים שממחת הקניינים בהם קונים את התורה הם אותם ממחת ימים בין פסח לשבועות. כשהיום האחרון שהוא ערב שבועות הוא היום הממתת, שהוא היום שכולל את כל הממחת יום שקדמו לו. כל יום הוא כנגד אחד מקנייני התורה לפי הסדר שהמשנה מונה באבות. כל יום עם הקניין שלו. וכדי להגיע למתן תורה, וכפי שידוע מהספרים הקדושים ובראשם השל"ה הקדוש, שמדי חג מתן תורה מתרחשת שוב אותה נתינת התורה, וכמו שאבנזר אמר שבדיוק כשם שבראש השנה נגזר על אדם כיצד תראה השנה, כך ששבועות נגזר על האדם כיצד תראה התורה שלו בשנה הבאה. זה ראש השנה לקניין תורה, זה ראש השנה לקשר לתורה, זה ראש השנה שבו ייגזר כמה בן אדם יהיה באופן שכל הליכותיו יהיו הליכות תורה, בחוקותיי תלכו. וכדי להגיע ליום הגדול הזה נתנו לנו את אותם ימי הכנה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. באותם ימי הכנה לכל יום יש את התפקיד שלו לפי אותם קנייני תורה. אז כל מי שיסתכל בפרקי אבות בפרק השישי ימצא את אותם ממחת קניינים, יעמיד אותם מול הימים וימצא כל יום את העבודה שלו. כמו שחזל אומרים, כל יומה ויומה, אביד אבידתי. מהו הקניין הלמד זין? אינו מגיס ליבו בתלמודו. זה קניין שנכתב בפרקי אבות בפרק השישי, אחרי שמנו לפניו 36 קניינים. קניינים שיש להם צורך בעבודה רבה, ביגיעה, כמו שנאמר שם, באהבה, ביראה, בקבלתו, בקבלת איסורים, ועוד דברים מעומק לפנים מעומק. ואז מגיע היום המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בתחילתו, אנחנו פה כמה מניינים יהודים, ביום למדי לעומר, שהוא יום שהתייחד לקניין שנקרא אינו מגיס ליבו בתלמודו. מה ההגדרה של אינו מגיס ליבו בתלמודו? וכיצד העניין הזה שייך לקניין תורה? להגיס לב, בדרך כלל זה מושג של גאווה. כמו שרש"י אומר, אינו מתגאה בתורתו. אינו מגיס ליבו בתלמודו. כדי שבן אדם יגיע לקניין תורה, הוא חייב לפעול בעצמו שהתורה שלו לא תהיה באופן של מגיס ליבו. קצת משונה שאינו מגיס ליבו בתלמודו מופיע כקניין 37, לכאורה זה צריך להיות אחד מהקניינים המאוד ראשונים, בגלל שמי שכבר עבר 36 הקניינים עם מה שנאמר באהבה, ביראה, מי לומד באהבה, מי לומד ביראה, זה נראה מדרגות הרבה יותר גבוהות, ורק ב-37 אנחנו נזכרים אינו מגיס ליבו בתלמודו. יש מקום לעיין בקניין המיוחד הזה, אינו מגיס ליבו בתלמודו. הרי בפרקי אבות, בפרק השלישי, נאמר שמי שמגיס ליבו בהוראה, הרי זה שוטה ורשע וגס רוח. כך אומר רבי שמעון בגמליאל, פרק שלישי מאבות, הפרק שיהודים למדו בשבת שעברה. אז אדם שהוא מגיס ליבו בהוראה, מקבל שלושה תוארים מאוד לא מחמיאים. הוא שוטה, והוא רשע, והוא גס רוח. בפרק השישי אנחנו לומדים על קנייני תורה, ושם אנחנו פוגשים קניין מי שאינו מגיס ליבו בתלמודו. זה דבר משונה. הרי מי שמגיס ליבו, הוא שוטה ורשע וגס רוח. איך יכול להיות שההפכיות יוצרת קניין? כמו שנאמר, אחד שהוא לא שוטה, זה כבר קניין תורה. אחד שהוא לא רשע, זה קניין תורה. קניין תורה זה הרי משהו חיובי. זה לא רק הפך השלילה. אז אדם שהוא מגיס ליבו, יש לו הרי את הציון השלילי, זה בקושי בלתי מספיק בקושי. זה אפס. אז כשבן אדם עובר את האפס, הוא הגיע לאחד. אנחנו מדברים על קניין תורה, הוא צריך להגיע ל-100. הוא צריך להגיע לציון טוב מאוד. עמדנו כבר על כך, שהציון שיש היום בבתי ספר, מעולה, מצוין, מצוין פלוס, זאת אינפלציה. כמו שהיום יש אינפלציה בתוארים, פעם התואר הכי גדול היה הרב, היום הרב אנחנו מדביקים גם לכל אדם. אז היו צריכים כבר להתקדם לכיוון הרב הגאון, וכשהרב הגאון הפך להיות תואר לכל אדם, זה יתקדם לכיוון הרב הגאון האמיתי. ויש בהחלט סיכוי שבקרוב אנחנו נמצא את התואר הרב הגאון האמיתי באמת. זה לא תמיד אמיתי, זה באמת. זאת אינפלציה. פעם לא קראו גאון, אלא רק למי שידע כל 60 מסכתות בעל פה, כמו שמביא הרב תוספות יורטר, בשם רבי אליהו בחור בספרו התשבי, שגאון זה בגימטריה 60, וזה שם שניתן למי שנבחן על כל 60 מסכתות וידע אותם על בוריין. זה פעם היה. לכן רבי סעדיה נקרא גאון. אבל היום גאון זה בהחלט מטבע עובר לסוחר. כל אדם אשר בשם תלמיד חכם יכונה הופך להיות לגאון, כמעט באופן אוטומטי. פעם זה לא היה. באותה מידה אנחנו מבינים שבן אדם שמקבל ציון שלילי של שוטה ורשע וגס רוח, אז כשהוא נמנע מהדברים האלה, הוא עדיין לא יכול לקבל את הציון של המצוין, מצוין ועוד. כפי שאמרנו, הקדוש ברוך הוא כשהוא מציין את העבודה שלו בששת ימי בראשית, הוא אומר וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. לאלוקים עוד לא היה בלקסיקון הציון של מצוין. אלוקים מסתפק בטוב מאוד. היום יש עלילות לבת שמקבלת טוב מאוד, לא להתקבל לסמינר, כיוון שטוב מאוד אומר זה לא מצוין. פעם טוב מאוד היה מספיק. אבל בכל מקרה אנחנו כן מבינים שכדי להגיע לטוב מאוד, לא מספיק להתגבר על הבלתי מספיק בקושי. מי בלתי מספיק בקושי צריכים עוד להתקדם. מציון שהוא אפס, צריכים להתקדם עד לציון חיובי, שהוא 60. מ-60 צריכים להתקדם ל-70, 80, 90, עד 100. איך יכול להיות שמי שהוא גס ליבו בהוראה, אז הוא שוטה ורשע וגס רוח. ומי שאינו מגיס ליבו, הוא כבר נמצא במעמד של קניין תורה ה-37. זה דבר שהוא לא הגיוני. נעמוד על עוד דבר מעניין. אותו שוטה וגס רוח מקבל את התור בגלל שהוא מגיס ליבו בהוראה. כאן אנחנו שומעים קניין אחר. מי שאינו מגיס ליבו בתלמודו. לא מדובר על הוראה. מדובר על תלמודו. מה בין תלמוד לבין הוראה? לאותה הגדרה. אם נתעמק יותר, יש דיוק נוסף. אנחנו מדברים בפרק השלישי של אבות על מי שמגיס ליבו בהוראה. לא כתוב בהוראתו, בהוראותיו, בהוראה. כאן בפרק השישי, קניין תורה זה מי שאינו מגיס ליבו בתלמודו. לא כתוב אינו מגיס ליבו בתלמוד, אלא אינו מגיס ליבו בתלמודו. יש כאן וב נוספת. אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד קשובים לכל אות קטנה שהתנאים מדברים. התנאים מדברים בקודים. אסור היה פעם לכתוב, רק הכי בקיצור שרק שייך, את לעשות להשם אפשר ותורתך. מה שנכתב במשניות ובברייתות, צריכים לדייק בו עד לאחד. אינו מגיס ליבו בתלמודו. לא מספיקה לכתוב אינו מגיס ליבו בתלמוד. אני חושב שיש כאן נקודה לעיון, לבירור, לליבון. הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שהפסוק מציין תלמיד חכם בשתי הגדרות. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. זה הפרק הראשון בתהילים. פתח בתורת השם והמשיך בתורתו. הגמרא מסבירה כאשר בן אדם מתחיל ללמוד, הוא עדיין עוסק בתורת השם. כאשר הוא מצליח למצות את הסוגיה ולקנות את הסוגיה, הוא מקבל תואר של בתורתו. התורה הופכת להיות שלו. אדם קונה את התורה, היא הופכת להיות שלו. זין תוירה, זה תורתו. זה הפך להיות מתורת השם לתורתו. התכלית בלימוד זה שבני אדם יהגו בתורת השם עד שהם יגיעו למצב של תורתו. זו התורה שלו. זו התורה שלו ברמה שכשהוא הולך ברחוב ושומע מישהו מדבר על הסוגיה הזו, אם הוא יגיע לרמה של תורתו, הוא יתערב בשיחה, הוא יחווה דעה. בגלל שאם הוא ישמע בני אדם מדברים על החנות שלו, והוא ישמע שמדברים בשפחה, הוא ייגש ויגיד, אני בעל החנות. אתם מדברים פה על היחס היפה שקיבלת בחנות, אז תדעו שזו שלי החנות, זה שלו. התורה הופכת להיות שלו, הוא קונה אותה, הוא בעל עניין. כשאנחנו מדברים על מגיס ליבו בתלמודו ולא מגיס ליבו בתלמוד, אנחנו מבינים שמדובר בבן אדם שקנה את מה שהוא למד. מדובר בבן אדם ברמה גבוהה מאוד בלימוד. הוא בקניין ה-37, הוא כבר עבר את כל 36 הקניינים. הוא הגיע למצב שהוא למד, והלימוד הופך להיות לתלמודו. הוא בעל הבית על המערכת שהוא למד אותה. הוא למד, בוא נאמר, נושים נזיקים, ואת נושים נזיקים הוא נמצא במצב של תלמודו, זה שלו. הוא מכיר כל קטע גמרא, הוא מכיר כל קטע רש"י, הוא מכיר כל קטע תוספות, הוא מכיר את המערכות של הראשונים, הוא מכיר את המערכות של האחרונים. זו עבודה לא קלה. להיות בעל הבית על נושים נזיקין יכולה להיות עבודה של 50 שנה למוח הכי חריף. ואז הוא מגיע למצב שזה תלמודו. ופה אנחנו מגיעים למערכת של קניין. אינו מגיס ליבו בתלמודו. כאילו, אילולי הקניין הזה, הייתה לו אפשרות של הגסת לב. זה תלמודו. זה לא המגיס ליבה בהוראה. המגיס ליבו בהוראה הוא מאוד רחוק מהוראתו. הוא כל כך רחוק שכשהוא מגיס את הלב אז הוא שוטה. זה סתם פיפס. אתה כבר מסתובב עם קרס נפוחה כשאתה עוד לא התחלת את הסוגיה. כשזה עוד לא ההוראה שלך. זה שויטה. זה גס רוח. אנחנו מדברים על מי שתלמודו בידו, זה שלו. ואף יש יכולת להגיע להגסת הלב. מהי אותה הגסת הלב? לתפארת ישראל על המשנה מרבי ישראל דנציג, שהיה אחד מגדולי הדור בדורו, ידיד גדול של רב עקיבא איגר, יהודי מרבני חשובי גרמניה בדורו, לפני 200 שנה. כותב בעל התפארת ישראל על המשנה, דבר מעניין, מה זה אינוי מגיס ליבוי בתלמודוי? הוא אומר, יש הבדל ביחס שבן אדם מתייחס אל מי שהיא אבוסתו או לבין מי שהיא נשואה לו. כאשר אישה נשואה כבר לאיש, יש לבעל לפעמים יכולת להגיס ליבו ולשתו. מביקת הגמרא במסכת סוטה, הוא מרשה לעצמו. מרשה לעצמו לפעמים להשתלח, מרשה לעצמו לפעמים לדבר, לא בעדינות, היא כבר שלא. אתם לא תמצאו אף בחור שיזלזל במי שהוא נפגש איתה, כשהוא חושב שיש לו סיכוי, לפני שהוא נסע אותה. כל בר דעת מבין שזה זמן מאוד רגיש. כל בר דעת מבין שיכול להיות שאם הוא לא יתנהג נכון עם הפה שלו, הוא אף לא יקנה אותו. בני אדם מאוד זהירים, מאוד זהירים. הלוואי שכולנו נתנהג עם הבתים שלה באותה זהירות, באותו כבוד, באותה הערכה, כמו שהתנהגנו בתקופה הזו של הטרום, כשלא היינו כל כך בטוחים בעצמנו. אומר בעל התפארת ישראל על המשנה, יש מישהו שהוא מגיס ליבו בתורתו, התורה כבר שלו, הוא כבר נהיה מיודד מאוד עם התורה, הוא כבר יכול להרשות לעצמו, כמו שבני אדם מרשים לעצמם עם ידידים קרובים, לפעמים להרים את הטון, לפעמים להרגיש מאוד קרוב כדי לדבר בזלזול. מי שאינו מגיס ליבו בתורתו, אומר בעל התפארת ישראל למשנה, זה מי שמתנהג עם התורה כמו הארוסה שלו ולא כמו הנשואה שלו. אז אנחנו מוסיפים, יש כאן את בתורתו שלמעשה התורה כן נשואה לו, היא תנויה לו, הוא קנה אותה, הוא עמל, הוא התייגע, זה כבר הגיע לרמה שמתורת השם זה נהיה תורתו. ועדיין יש קניין נוסף שמחכה לו. אם אתה תגיס את לבך בתורתך, אתה תרגיש את עצמך היימיש, אתה תרגיש את עצמך בלבית, אתה תרגיש את עצמך שבאמת, היות ואתה למדת כל כך הרבה, והתורה היא ממש שלך, אז אם כך, אז הרי זה דבר שהוא שלך, אז אתה יכול כבר להתייחס אליו בהגסת לב, בהיימישקת יתר, בקרנת יתר. אומרים לבן אדם, יש עוד קניין שאתה תיבחן בו, אם אתה תהיה אדם עם תלמודוי, אבל אתה לא תגיס את לבך. לא תגיס את לבך משום טעם מאוד עמוק שלא נאמר בתפארת ישראל, ואנחנו מנסים לבדוק את עצמנו ולבחון למה באמת שמי שתלמודו ויודו עדיין צריך לא להגיס את ליבו בתלמודו. אני אומר לכם למה. שאלו פעם את רב שמעון שקופ שאלה כזאת. היות ובתורה יש 5 חומשי תורה, ויש 6 סדרי משנה, ויש 60 מסכתות, ועל כל מסכת יש 10 ראשונים ואחרונים. אנחנו מבינים שבן אדם אמור ללמוד כל חייו, וכולי היי ואולי. מה היה תיאורטית אילו היה לנו רק חומש אחד ומסכת אחת? אז אולי היינו אז מספיקים ללמוד בכמה שנים, ואחרי זה כבר היינו צריכים ללמוד. כך שאל תלמיד את רב שמעון. כך מביא אחד מתלמידיו המפורסמים באמריקה, רב נקפץ. רב שמעון אמר, שויצה! רב שמעון היה בעל ניקיין לא שואן עד למועד מועד. אבל הוא החליט שהשאלה הזו מכתירה את השואל בתואר הפחות מחמיא, שויצה! הוא לא אמר ראש של רגע שרוח, אבל שויצה הוא אמר. אילו הוא אומר, התורה הייתה ניתנת בחומש אחד ומסכת אחת, והיינו חיים, הוא אומר, 1,000 שנה, גם אז לא היינו מגיעים רק ללמוד את החומר שיש במסכת הזאת. איזה הווה מילה יש לך? הרי נאמר בפסוק, לא ידע אנוש ערכה. אין מציאות בעולם לבן אנוש להקיף את כל החומר הקיים באופן טבעי. אין, לא שייך. אין אפשרות בעולם, כמו שהגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, מסכת שבועות בדף ט', אומר אביי, אוי רייסה, מי איקה ויודע לו? אביי, גדול הדור. יש מישהו שיודע את התורה, אומר? הכתיב, הרי זה פסוק באיוב, לא ידע אנוש ערכה. תואר איזה משהו אלוקי שאין לו סוף, כמו שני אלוקים אין סוף. יש כאן טעות שנכנסת לעין שמקמתת, מקמתת, חף מן תפתח. אצלנו כל דבר הוא כמותי. יש לפלוני כסף, הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, מעט כסף, מעט מאוד כסף. יש לפלוני שכל, הרבה שכל, הרבה מאוד שכל, מעט שכל, מעט מאוד שכל. אנחנו בנויים עם כלי מדידה שנקרא כמות. תורה היא לא כמותית. תורה אין אפשרות לכמת אותה, היא לא נכנסת בכפית, היא לא נכנסת בכלי מדידה. תורה זו איכות מיוחדת, היא אלוקות והתלבשות של אותיות ורעיונות שאין לה סוף. אין סוף לעומק, לרוחב, ליכולת להתבונן, אין סוף. והמבחן למי שקנה את התורה, את התורה האמיתית, את אותה תורה שאין לה סוף, זה בהבנה שלו שכמה שהוא רק גמר וכמה שהוא רק הגיע וכמה שיש לו תלמוד, הוא עוד צריך ללמוד כהנה וכהנה, בגלל שכל ידע נוסף, כל עומק נוסף, כל קירוב נוסף מביא את האדם לפער הנוסף. הגאון הגדול רבי לאייר, נשארו ממנו מעט מעט עניינים בדרך הגודל, מעט. אם כי בנו רב שלמה מאייר כותב שאביו היה דורש מדי שבת בשבתו. בספר של בנו רב אברום בן הגאון רבי לאייר, אנחנו מוצאים דבר אגדה משמו של רבי לאייר. רבי לאייר מסביר את הפסוק של דוד המלך בקוף יוטט. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. המילה רב, לכאורה, נראית מיותרת. סף אנוכי על אמרתך כמוצא שלל. המילה שלל כבר מבטאת ריבוי גדול. אומר הגאון רבי לאייר, משל לאדם שקיבל רשות ממלך להיכנס לחדר האוצרות שלו ולקחת כל מה שהוא רוצה, אבל בזמן מצומצם, בשעה. כמה בן אדם יכול לקחת בשעה? הוא נכנס עם כמה כלים, הוא נכנס עם כמה מזוודות, והוא מתחיל לאסוף שלל לתוך המזוודות. השלל שהוא משאיר אחריו גדול יותר בכמותו פי אלף ממה שהוא לקח. כשהוא יוצא מהחדר הזה הוא שמח, יש לו במזוודות שלל, אבל הוא השאיר מאחריו כל כך הרבה שלל שהצער מהול בשמחה והשמחה מעולה בצער. הוא שמח, אבל לקחתי 10 מזוודות, מי שיש לו מנה רוצה 200. אם רק היה לי שעתיים, המלך הזה פיתח לי בפעבון, אם היה נותן לי עוד שעה הייתי ממלא לא עוד 10 מזוודות אלא עוד 20, בגלל שהפכתי להיות מיומן וקלטתי מאיפה כדאי לקחת. ואם הוא היה נשאר עוד שעה, עדיין הוא היה מצטער שלא קיבל 3 שעות. אומר הגאון רב קיבי איגר, כשאדם לומד תורה יש לו שמחה גדולה ממה שהוא השיג, אבל מה שהוא לא השיג רב לאין ארוך למה שהוא כן השיג. זה לא מוצא שלל, זה מוצא שלל שהוא רב מיכולת ההצגה שלך. כל מי שמתקדם צעד אחד בלימוד מבין יותר את הצורך להמשיך ללמוד, מבין יותר את היכולת להמשיך ללמוד, מבין יותר כמה עומק יש בכל ממרה, בכל אות, בכל מילה. אנחנו אומרים לאדם שיש לו תלמוד ביד והתלמוד הפך להיות שלו וכבר יש לו 36 קניינים, אומרים לו, תשמע, אתה יודע מה יהיה הקניין הנוסף שלך? אינו מגיש ליבו בתלמודו. כמה שלמדת אמור ללמד אותך כמה לא למדת. כמה שלמדת אמור להפוך אותך להיות יותר מבין על האוצר הזה, יותר מבין על יכולת העמקה, על יכולת ההרחבה, על יכולת החריפות שתמונה בכל דבר. מישהו למדן אמיתי, הוא יודע כמה אין לו. אם אנחנו קולטים את המשמעות העמוקה של הקניין הזה, אנחנו מבינים, יש לך תלמוד, אבל התלמוד הזה לא הביא אותך לתאבון גדול יותר, אז חסר לך עדיין בקניין. בגלל שהעניין הזה של התורה אמור להביא אותך למצב של הבנה שכמה שלמדת עוד לא למדת. מי יכול להגיס את ליבו כשהוא רואה כמה הוא לא למד מול כמה שהוא למד? אדם מתחיל מסכת בו בבסרה, הוא למד את דף בית עמוד א', למד טוב. מה נקרא היום ללמוד טוב? אני אגלה לכם סוד. ללמוד טוב הכוונה לדלג על התוספס הראשון, בגלל שהתוספס הראשון הוא ממש לא תוספס למדתי, והתוספס השני מדבר על סוגיה להלן שגם היא לא, אבל יש שם תוספס שקריסו רחבה והוא נקרא דיבור המטחי לתיחו. זה התוספס, שם יש 3 סימנים של הסטייפלר, שם יש רבור עובר, זה התוספס. אז בחור בן זמננו לומד פה בבסרה את דבית עמוד א', וכמו שאנחנו מכירים אותו הוא למד טוב את התוספס, ונניח בוא נראה, והוא בהחלט מרוצה מדף ב'. כשהוא מסתובב שמאלה יש לו ללמוד עוד 176 דפים. אבל בבסרה כל כך גדול היום שנכנסים ליקוטי מפורשים ויש לנו את שוטנשטיין, אז השפנייה ככה, כמה שלמדת אתה תסתכל שמאלה אתה תראה כמה לא למדת. ואם באמת למדת טוב והתיאבון שלך גדל, אז אתה אומר, אני למדתי דף בייס, אבל מה כתוב בדף ג', מה כתוב בדף ד', מה כתוב בדף ה', חזל עוד עוסקים בזה, ומה אומר הריף שם מאחורה, ומה אומר הראש מאחורה, ומה אומר הרמב״ם, ומה כתוב בשולחן ערוך, אין לזה סוף. אם אתה מגיש את לבך בתלמודך, אתה מרגיש שהתורה נמצאת ביד שלך, תוירי דילי, אז אתה כל כך מצומצם בתורה, עוד לא קנית את הממד של הגודל, אתה עוד עלוב בגישה שלך, בהבנה שלך, מה זה תורה? לא יהודה ארש ארקו. אז אנחנו מבינים שלימוד התורה כשהוא עובר את מסכת הקניינים שלו, מוביל אותנו למשהו שאומר, אין אף במציאות בעולם שבן אדם יכול לקחת מערכת לימודית נתונה ולהרגיש שיש לו אותה. אנחנו מצאנו את גדולי הדורות שהיו בעלי כישרון יוצא מגדר הרגיל בכל המקצועות, חוזרים על תורתם עשרות פעמים, עד 100 פעמים ואחת. כך למד הגאון מווילנה, כך למד רב חיים וולוז'ינר, כך למדו גדולי דורנו האחרונים. כמה פעמים למד הסטייפלר מסכת סבו וקאמה, וכמה פעמים הוא חזר עליה? כמה פעמים למד רב חיים שמולביץ מסכת סבו וקאמה, וכמה פעמים הוא חזר עליה? הסטייפלר אמר כמה פעמים שסבו וקאמה הוא חזר 200 פעם. רב חיים שמולביץ אמר שאת מסכת יבומס הוא למד 70 פעם. שמעתי מבנו רב אברום, 70 פעם. אתם יודעים מה זה יבומס? אני לא אומר את זה, אני אומר אני יודע מה זה יבומס. אני יודע את סוגיה זה עולה, או אני יודע, אני אפילו יודע סוגיה בפרק מצווה חליץ, אני גם יודע כתוב שמח לשיעור, אני יודע ללמוד יבומס 70 פעם וללמוד אותה כמו רב חיים. חיים שמולביץ ראה גמרא, הוא חרש את הגמרא עד שהוא לא הגיע מעצמו לכל מה שהמהרש"א כותב על תוספות, הוא לא עזב את העמוד 70 פעם. ומה חשב רב חיים אחרי שהוא גמר 70 פעם את מסכת יבומת? הוא אמר לרב נוחום, אך בקדה, בוא נתחיל ללמוד יבומת אחרי 70 פעם. לא מרונן, בוא נתחיל ללמוד יבומת. הוא אומר, קיבלתי טעם במסכת. הוא קיבל טעם 70 פעם. אתם יודעים מה זה 70 פעם? הוא קיבל טעם במסכת. היה כאן רב בירושלים, קראו לו רב זאבי גרובן בייניס, הוא היה תלמיד וולוז'ין. הבן אדם היה מוכשר בצורה כל כך יוצאת דופן שאמרו עליו שבזמנים שבם אסור ללמוד תורה הוא למד חוכמות חיצוניות. מצאו אותו גאון, בקי בכל החוכמות החיצוניות שאתם מכירים ושאתם לא מכירים. הוא עשה בערוב ימיו סיום והזמין לחגיגה הזו כמה מתלמידי החכמים של ירושלים, ביניהם הוא הזמין את רב שלמה זלמן אורבך שסיפר על המסיבה הזו שהייתה למספר אנשים מצומצם. שאלו אותו, רבי, מה הסיבה לסעודה? הוא אמר, גמרתי היום ש"ס 101 פעמים. 101 פעמים הוא סיים את הש"ס. אנחנו גם מסיימים ש"ס, אנחנו עומדים דף היומי, אנחנו קצת שותים תה, אנחנו קצת נרדמים, פעם בשבע שנים אנחנו עושים סיום הש"ס. ואז תנסו לבחון אותנו, אנחנו את עצמנו, כמה אנחנו יודעים מה הש"ס. ואם אנחנו נעבור את ה-30%, אנחנו כבר יכולים להתחיל להתגאות. אבל זאבי גרובן בייניס היה לו מוח מצלמה. הוא היה יכול להגיד כמה דיבורי רש"י יש בעמוד מראה. וניסו את זה הרבה אנשים. היו נכנסים, הוא היה אדם מאוד מאוד נחמד. אמרו לו רב זאבי, ליפל דיבורי רש"י, אינדו מדף י"ג, עם מסכת ערכין. הוא היה עוצם את העיניים לחצי דקה והיה אומר, כך וכך דיבור. וכשהיו מתחילים לספור, הוא היה אומר, אתה תמצא שם דיבור אחד שזה טעות הדפוס, זה כאילו עוד דיבור, אבל למעשה זה אותו דיבור. הוא יודע. י"ג בערך. אלה בני אדם. הם לא היו מלאכים, הם היו בני אדם. הם היו בני אדם שהבינו שהתורה צורכת מערכת כזו שאף פעם לא מסתפקת. את זה אני כבר יודע, את זה למדתי. 70 פעם יבומס, אומר רב חיים שמולביץ, אך הוא אומר, בוא נתחיל ללמוד יבומס. קיבלתי, אומר, טעם, קיבלתי תאבון. באבוסו איש יתומית. ואז אנחנו מגיעים לקטע של הפסוק שלנו שמצריך את החשיבה העמוקה. אם בחוקו ישי תהילכו שתהיו המילים בתוירו. אנחנו נסים לעמוד על תהילכו. נזכיר גמרא מסכת בבא מציע. מסכת בבא מציע בדף פאה עמוד ב' יש מחלוקת בין שני תנאים. רבי חנינא בר חמא, שהיה ראש ישיבה אחרי רבי הקדוש, כמו שרבי אמר בצוואה שלו, והיה רב חייא. אמר רבי חנינא לרב חייא, ועד ידידי מנצס, אתה מנסה להשתוות אליי, אם חס וחלילה תשתכח תורה מישראל, מהדרנה לה בפלפולי. אני עם הראש שלי, אם חס וחלילה יקרה שכל עם ישראל שכח את התורה, שכחו, אני רב חנינא עומד ומחזיר את כל התורה, לא יחסר פירור. עם הראש שלי הכל מונח בקופסה, אני משחרר את הכל ומשחזר את הכל, כל התורה שבצו, כל התורה שבעל פה, כל מה שיתחדש בתורה עד הדור הזה הכל יחזור. כך אמר רבי חנינא לרב חייא. אמר לו רבי חייא, אנו אבידנה ולא תשתכח תורה מישראל, אני עובד בצורה אחרת, אתה עובד באופן שאם תשתכח תורה אתה תחזיר אותה, אני לא מתווכח איתך, אתה תפס. אני יש לי דרך אחרת. מה אני עושה? אני עובד באופן שלא תשתכח תורה מישראל. שואת לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אנו אבידנה, אני הולך ואני קונה שדה ואני זורע בשדה פשתן וחורש לפני הזריעה, אחרי הזריעה, עד שהפשתן גדל, ואז אני עומד ומוכר אותו, ואני במחירה או בפשתן עצמו אני תובה מצודות מלכודות לחיות. יש לי כבר את המלכודת, אני יוצא ליער מצד צבעים. אחרי שאני צד את הצבעים אני שוחט אותם, מחלק את הבשר לעניים, ומהאור אני כותב 5 חומשי תורה. ואז אני הולך למקומות שבהם אף אחד לא לימד את ילדי ישראל תורה, ואני מחלק את התורה ל5 חלקים ויושב עם 5 נערים, מלמד אותם את התורה, ואז אני אומר להם, אני צריך ללכת הלאה לעוד קיבוץ, אתם בינתיים חלק מכם ילמד את חלק מכם, תלמדו אחד את השני, אני ממשיך הלאה. ואז זה אומר את הגמרא, אמר רבי הקדוש, כמה גדולים מעשי חייא. רבי הקדוש היה מבוגר מרב חייא, גדול ממנו, אז לא קרא לו אפילו רבי חייא. כמה גדולים מעשי חייא. עד כדי כך שהגמרא ממשיכה לספר שכאשר היה תלמיד חכם אחד שהיה לו זכות לעשות עליית נשמה, פגש את אליהו הנביא, הוא אמר לו, תראה לי את המדור של רבי חייא. הוא אמר, אתה יכול להסתכל בכל הצדיקים, אבל אצל רב חייא אתה לא יכול להסתכל לא רק במדור שלו, גם במרכבה שלו, בגוארקי שלו, אתה לא יכול להסתכל. אבל התלמיד היה לו כזאת תשוקה שהוא בכל זאת הסתכל והתעברו לו 2 העיניים. גמרא, לא זוהר, לא מדרש, גמרא בבא מציע. יכול להיות שמדלגים על הדפים האלה בישיבות מסוים, אבל בסוף סוף כתוב. גם בישיבות האלה עדיין לא תלשו את הדפים האלה, וזה כתוב. מה כתוב כאן? מה הוויכוח בין רב חנינא לבין רב חייא? אני דייקתי. כשהוא מתחיל לספר מה הוא עושה, הוא אומר, אנו אזילנה, אני הולך ואני לוקח שדה ואני חורש וזורע. האזילנה הראשון לא היה כל כך ברור לי, אני קונה שדה וזורע וחורש, צריך תמיד ללכת כדי לעשות משהו. מה זה המילה אזילנה שהיה כל כך חשוב רב חייא לכתוב אותה? אנו אזילנה, אנו אזילנה. אני חושב שבמילים האלה רב חייא אומר לרב חנינא, אתה יודע מה ההבדל בינינו? אתה יושב בבית מדרש ואתה יודע את כל התורה, ואם היא תשתכח אתה תחזיר אותה. אני הולך, אני יודע עוד יותר כמוך, אבל אני ממשיך ללך. אני אומר, אולי יש כאלה שעוד לא למדו חומש, אבל אתה מבחין. אתה תלמד בתלמתו לילדים קטנים חומש? ספאנש. אתה צריך ללמד. אתה צריך לעמוד על הבין, להגיד שיעור כלולי ברמבה. אנו, אז הנה. אני טיפוס שהולך. אני לא טיפוס שעומד. אני לא מחכה שיבוא אליי. אני הולך. המפורשים על הצער אומרים, בזמן רבית הרבחיה, היו מרכזי תורה בארץ ישראל. על מה מדבר הרבחיה? היו מרכזי תורה. בטבר היה מרכז תורני גדול מאוד. בבית שערים היה מרכז תורני גדול מאוד. היה שתי דורות אחרי החורבה, תורה פרחה. אבל היו קיבוצים, יותר רחוקים. לא כולם גרים בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, או בירושלים, ברחוב הפסגה. יש מקומות. רב חיה גם יודע שיש בתי מדרשות מלאים. אבל רב חיה קורא לעצמו, אנו אזילנה. אני לא אומר. אני הולך. יש שם ילדים בעין חרות שלא יודעים חומש. והוא הולך וחורש וזורע, כמו שהמרשו אומר, שהדבר הזה יהיה מתחילתו לשם לימוד, שהלימוד יהיה טהור מכל נגיעת. אני חורש במיוחד, זורע במיוחד, וקונה את עצמי רק בדברים שנחרשו ונזרעו לצורכו. הכל מדרגת, אבל היסוד הוא אנו אזילנה. היסוד הוא אם בחוקו יסי תהילכו. אי אפשר להסתפק, אי אפשר לעמוד על המקום. אם אתה עמל בתורה, אתה הולך. ההליכה הזו של רבי חייא, יש לה גם איזה רמז. כשאותו תלמיד עלה לשמיים, הוא ראה את המרכבה של רב חייא, את הגוהרקי. אנחנו יודעים שבשמיים לא נוסעים כבר. מקום הנסיעה הוא בארץ, כשאנחנו פה. הולכים לכאן, הולכים לשם, מטיילים, רואים מה נשמע כאן, מה נשמע שם, נוסעים קצת לחופש, חוזרים בשמיים, ונוסעתי לחוב מההלכים בין או עם דימו אלה. שם אתה עומד. לא כתוב שהוא רצה לראות את מקום מנוחתו של רבי חייא. הוא חיפש למצוא את המרכבה של רבי חייא. מי צריך מרכבה? דיפור בנון, עם בנק. לאן הוא עושה עשה? רבי חייא, ברגע שהוא הגדיר את עצמו אנו אזילנה, אני הולך, אז הוא קנה לעצמו גן עדן כזה שממשיכים ללכת שם. יש לו מרכבה. לאף אחד אין מרכבה, רק לרפי. בגלל שמי שלא מסתפק במרכז התורה של רבי, והוא הולך ללמד חומש ילדים, ומה הוא אומר לילדים? חלק מכם יהיה תלמיד, חלק מכם יהיה מלמד, אתם תמשיכו ללמד אחד את השני. למה זה כל כך חשוב להכניס את זה בגמרא? בגלל שכשלמדת והבנת, אז תמשיך הלאה, תלמד. תלמד ותלמד. לך. אל תסתפק. אל תעמוד. אם בחוקו יסי תהילכו, כתוב פה בתורה, שיש חוק. החוק אומר שתורה נקנית רק בהליכה. הליכה אומרת, מה שלמדתי זה לא מספיק. 70 פעם יבומס, עושה את רב חיים סטוצ'ינר, מתאבה ומתלהט ללמוד נחמות יבומס. זה תלכו, זה עמל התורה, זה נקרא קניין תורה. זה היום שאנחנו מתכנסים בו, שבועיים לפני חג השבועות, כדי להבין, אלוקים נתן לנו תורה מסיני. יש לנו היום אמצעים טכנולוגיים מופלאים. אנחנו מגיעים עם המחשב למה שגאוני הדורות במשך שנים היו צריכים לעמול לבד. רמוישה פיינשטיין לא גדל עם מחשב. כשרמוישה פיינשטיין צריך לענות שאלה, לא היה לו לנקוש על משהו ולהוציא החוצה. זה היום. כאשר רב בישראל נשאל שאלה, אם יש לו מספיק שכל, חבל על הזמן. שים בצ'ופקה שלך, רמוישה פיינשטיין יגיד לך את התשובה. אם אתה תגיד משם אומרו, לא, אני לא יודע. אנחנו היום בדור כזה שיש לנו את כל התורות כולו בשולחן שלנו. כמובן שאנחנו צריכים לדאוג שלא תהיה הפסקת חשמל, ואסור שזה יהיה בשבת. זאת תורה שהיא תלויה בימות החול והיא תלויה בחשמל. בטל חשמל, בטל תורה. אבל טכנית יש לנו את הכל מול העיניים. שיש לנו את הכל מול העיניים. כל ספרי השו"ת, כל ספרי המחברים, כל הספרים כולם. אלה הם דברים שרק נותנים לנו את המימד. מה זה תוארת? כל מה שנכתב וכל מה שנאמר נותן לנו את ההרגשה. כמה לא נכתב? כמה לא נאמר? הרי כל הדברים האלה מלמדים אותנו כמה יש בדבר אחד. בא יהודי רב שבסה פרנקל ועשה רוזד שבסה על מסכתס בו וקאמה בו ומציע בו ובאסרה, ואז אתה מדפדף, אתה רואה כל דיבור ברש"י כבר נידון בעשרה בתי מדרשים בדורות הקדומים והמאוחרים, ולכל אחד היה חידוש חדש להגיד על זה. תראה, אין לסוף. התורה מלמדת אותנו עד כמה אנחנו נמצאים במצב של צורך להיות צמאים, להיות מעוניינים לקנות עוד. אם אנחנו לא עם טעם של עוד בפה, אנחנו לא קנינו את התורה. ולעוד הזה יש משמעות נוספת. אם דיברנו על רבי חייא, הוא עזב את מרכז התורה כדי ללמד את אותם תינוקות. יש איזה עומק. זה סיפור מעניין שמביא הרב רובינשטיין, הרב של פריז, לפני 80 שנה, שהוא פגש יהודי, שהיה צעיר, פגש יהודי שסיפר לו סיפור שקרה אצלו. אותו יהודי שהוא פגש, היהודי תלמיד חכם פולני, תלמיד חכם מופלג, הוא סיפר לו את סיפור חייו. הוא אומר, אני גדלתי בכפר קטן על יד ורשה, קראו לכפר גלבונקה. כפר קטן, הרבה גויים עם יהודי אחד שהיה אבא שלה וסבר. וכמו שהיה פעם, לא היו בתי ספר, לא היו חדורים, לא היו ישיבות בפולניה. ומי שהתמזל מזלו להיוולד לבית של אדם שגר בכפר קטן מלא בגויים, גדל המארץ. אבל אותו יהודי סיפר שאביו חרד לגורלו של הבן, והביא מלמדים מוורשה שילמדו את הבן תמורת כסף. אבל עד שהוא נזכר להביא מלמדים, הבן כבר גדל, הוא כבר היה בן 16-17, והוא מעודו לא ראה צורת אות. אז לשבת עם בן אדם בן 17, שכפי הנראה גם הראש לא היה מי יודע מה, להתחיל לדעת אותו א' ב', אנשים הרימו ידיים, אנשים התיישרו. אביו היה יהודי פשוט, הלך לו בחיים שהילד ידע לקרוא סידור, שידע לקרוא חומש, אבל אף אחד לא מסכים להגיע. אנשים מגיעים, עובדים קצת, רואים זה לא הולך, חוזרים. אצלו בראש היה שמישהו גאון גדול, מי שמפורסם בעולם התורה כלמדה, הוא בטח יכול ללמד את הבן שלו, וכסף הרי לא חסר לו. אז הוא בן אדם, תגידו לי, מי הלמדן הכי גדול במערשה? אמרו לו, החידושי הערים. חידושי הערים, לפני שהוא נהיה אדמו"ר, היה ראש ישיבה במערשה. הייתה ישיבה בנוסח של פועל, באחד הבתי מדרשות שם, והוא היה אומר שיעור. מה למדו בשיעור הזה? אתם רוצים לדעת. למדו קצוי סחו אישים, נשיב אישם משפט מתומים. זה היה השיעור. והספיקו במשך שנה את כל שולחנו חוישי משפוט עם אותם נויסקי חידושי ערים. מי שרוצה להסתכל בחידושי ערים על חוישי משפוט, הוא יוכל להחזיק ראש במה שהוא אומר, יראה איך שהחידושי ערים מתחיל עם הקטויס, הנסיבס והתומים. אלה תוצאות של אותו לימוד. אי אפשר לתאר את החריפות ואת הגאונות של החידושי ערים. אמר לי יהודי שרבאון קוטלר אמר, אוי הוא אומר, אוי, הוא אומר, אם הייתי רואה את הספר הזה בצעירותי, התורה שלי הייתה נראית אחרת. היום הוא אומר, אני כבר לא יכול לשנות את הסיסטם שאני למדתי אצל הרב שלי. חידושי ערים, אחרי שמשפוט, אם תרצו להסתכל, תבינו במה דברים אמורים. בכל מקרה, היהודי הזה לא יודע חוכמות. אם הוא הלמדן הכי גדול, אז הוא בטח יכול ללמד את הבן שלי. הוא עולה לחידושי ערים בוורשה, פוגש אותו, יושב בחברת תלמידי חכמים, אומר, מי פה? פלוני אלמוני, בשמו הפרטי, רבי יצחק מאיר, אז קראו לו רוטנברג, זה החליף את השם לאלתר. מי זה פה הרב יצחק מאיר רוטנברג? מראים לו בחידושי ערים. הוא ניגש ואומר, רבי, אתה, ברוך השם, יודע טוב ללמוד, אני רוצה שתלמד את הבן שלי. מה הוא יודע? הוא אומר, הוא צריך ללמוד על זה. כמה הוא? ב-18-19, הוא כבר גדל מה? התלמידים מסתכלים, מה יענה החידושי ערים? מרבי, אני אתן לך כסף כמה שאתה רוצה. חידושי ערים מאסף, בסוף הוא אומר, אתה יודע מה, תביא אותו אליי. חידושי ערים. לוקח את הבחור בן 18 מכפר גלבונקה, ולומד איתו. א' ב' חומש, משניות, גמורה. היהודי הזה הסכים כשהוא היה בן 80. הוא דיבר עם אותו רב רובינשטיין, הרב של פריז, שכותב שהוא דיבר עם היהודי הזה שנת רע"ח. שאלו את החידושי ערים, מה קרה כאן? למה אף אחד לא הצליח ואתה הצלחת? אומר, אני אגיד לכם, כל מי שהתחיל ללמוד עם הילד הזה, עם הנער הזה, הוא ראה שאין עם מי לדבר. הילד הרגיש את הפער בין המלמד לבין התלמיד. הפער הזה הרחיק את הלבבות. כשהגיע אליי, אני חשבתי לעצמי, אם אני לא אהיה מחובר אליו, אני לא אצליח ללמד אותו. איך אני אתחבר אליו? חשבתי לעצמי כך, התאית של מאיר קוצקר, אף קראו לו את שבועי בקור, יחסית קוצקר. התאית של מאיר קוצקר יודע כך וכך וכך. אבל כמה אתה לא יודע? ביחס למה שכן צריך לדעת, כמה אתה לא יודע? אז למעשה הוא אומר, אתה גם, אני, על עצמו אומר, אני גם רחוק מאוד ממה שצריך לדעת. אז אם אני כבר רחוק, מה זה משנה שהוא קצת רחוק יותר? אבל שתינו רחוקים. כשמישהו עובד בשורה הראשונה, ויש מאחוריו 30 שורות, הוא מסתכל אחורה בזלזול, אומר, הוא בשורה 30, ואני בשורה הראשונה, זה משהו. אבל כשמישהו עומד בשורה 89, הוא מסתובב אחורה ורואה מישהו בשורה 99, אז בא הוא יגיד, אני מאוד מכובד, אתה גם ב-89, באמת. כשאנחנו נמצאים על הרצפה, אנחנו מסתכלים, רואים יש בניין בין קומה, בניין בין 10 קומות, זה הבדל. כשאנחנו טסים במטוס מלמעלה, ומסתכלים מלמעלה למטה, אז קטן וגדול שם הוא, אז 10 קומות והקומה זה בדיוק אותו דבר, אין הבדל גדול. זה תלוי מאיפה אתה מסתכל, מה הפרספקטיבה. אומר החידוש ערים, אני השתכנעתי באמת, שבשביל מה שאני עוד צריך לדעת, חסר לי עוד כל כך הרבה, שכבר אין הבדל גדול בינינו. אומר, שכנעתי את עצמי. וכששכנעתי את עצמי, התחברתי אליו. וכשהתחברתי אליו, הצלחתי. היהודי הזה גדל והיה לאיש, ומי אתה מתחוכם גדול? עד כדי כך אתה מתחוכם שהרב רובינשטיין כותב שהוא היה מורה צדק, בלודג' לדיני ממונות. ותאמינו לי, להיות בלודג' בתת רשעי חץ דיין בדיני ממונות, כשהרב הראשי של לודג' היה הרב לחיים אייזן, גדול תלמידי ולוז'ין, אי אפשר היה להיות מוץ במה שנקרא כמו היום, תחליק, תעשה קצת פרוטקציה, כסף מלמטה, ולא עבד, לא בלודג'. מה זה אומר לנו מועד הרבו ישראל? אנחנו צריכים להבין שהתהליך הוא זה חוק. התהליך הוא אומר שמי שנדמה לו שיש לו כבר משהו, הוא באמת חסר דעה. מה יש לך? מי אתה? אתה יודע כמה יש לך עוד לעשות? אתה יודע מה מחכה לך? רבי חייא גמר את תלמודו אצל רבי הקדוש ואמר לרבי חנינא, אנו אזילנה, אני הולך להתחבר אל ילדים בני 6 שגרים באילת. הוא מצא אותם, הוא התחבר אליהם, הוא הצליח להפוך אותם ללומדים ולמלמדים. והוא אבינה ולא תשתקח תוירו מישראל, עד שרבי הקדוש אמר, כמו גדוי לי מה שיחיה. ואם בחוקו ישראל תלכו, מעניין שאור החיים הקדוש, כידוע על המילים, אם בחוקו ישראל תלכו, כותב 42 פירושים. האור החיים על התורה. כל פירוש בצורה אחרת. הפירוש האחרון, אומר האור החיים, אני חושב שכאן כתוב הסוד של רבי חייא במסכת אבות מציעא, שהוא בשביים הייתה לו מרכבה, סתם ולא פירש. יש היום ניצוצי האור החיים, והייתי כמה מנסים להבין את דבריו. אנחנו אומרים, זה מאוד פשוט מה שאור החיים מתכוון. אם בחוקו ישראל תלכו, הולך יד ביד עם רב חייא. זה תלכו. זה הקניין תואר האמיתי שאומר לבן אדם, יש לך תלמוד אוי, אבל אין לו ימי יסלים אוי, בגלל שמה שיש לך ומה שאין לך, אז גם מה שיש לך אין לך. אז אחרי 70 פעם יבומס, אתה אומר, אוח, לא אומר עוני בלרמן יבומס, בוא נתחיל יבומס. זו האמת. אז כשאנחנו נמצאים היום בערב שבועות, אנחנו אומרים לעצמנו, הרי להשוות בין מה שבאמת נקרא תורה לבין מה שאנחנו לומדים, זה הרי באמת, זאת השוואה כל כך עלובה שחבל לדבר עליה. אנחנו רק מתכוונים למשהו אחד שהוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אנחנו מבינים שגם מי שכל כך גדול הוא עדיין כל כך קטן, זה נותן לנו את ההרגשה שגם מי שכל כך קטן יכול להיות כל כך גדול. גם הקטן הוא לא קטן, בגלל שהגדול הוא לא גדול. קטן וגדול שם הוא אומר איוב. אין קטן בתורה. אין קטן בתורה בגלל שביחס לכמות שכבר למדת כולם קטנים. ביחס למה שצריך ללמוד כולם קטנים. אז אם מילא אין הבדל, אז כך עברו את החידושי הרים ותתחיל ללמוד על הבדל. ותהיה מורה צדק ולודש. הדברים אמורים את כל אחד ואחד. יש אנשים שתורתם אומנותם, יש אנשים שיש להם את הזכות להביא פרדסה ולהחזיק ילדי תורה או לומדי תורה, והם לומדים שיעורים קבועים. יש עם של נשים שיש לו את יכולת הלימוד שלו. כל אחד ואחד בעניינו צריך לשמן לעצמו את הנקודה הזו. אתה תמיד נמצא במצב של יכולת לימודית גבוהה. אתה אף פעם לא נמצא במצב של לימוד גבוה, אבל אתה נמצא במצב של יכולת לימוד גבוה. לכל לימוד יש תוספת לימוד. לכל עם הארץ יש סיכוי. לכל חוסר לימוד יש יכולת של השתנות. אנחנו קיבלנו תורה מסיני, התורה היא שלנו. אנחנו צריכים לעמול עליה. וכשנעמול עליה היא תיהפך לתורה שלנו, ואז נהיה אינו ימי גיסים בתלמודוי, ונגיע לקניין למתחס, ונגיע לקניין למתת, ונגיע עד לקניין האחרון. באותו יום, אם ירצה השם, הבא עלינו לטובה, בחג השבועות, כה ייתן השם וכה יוסיף לכולנו. קניין תורה, וכל 48 הקניינים, עם הקניין 49, וללכת בחיל אל חי כל אחד ואחד בעניינו, אמן כן יהי רצון.